הבאים וברוכות הבאות לביו-ניישן, פודקאסט על חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. אני דנה הלפרינופן, ואיתי כאן הראל דויץ', והיום אנחנו ממש ממש שמחים לארח אצלנו את ניצן שירי, מנהלת מוצר בסרג'יקל סייאנס. אז קודם כל, ניצן, שלום, כיף ממש שבאת אלינו היום.
תודה שהזמנתם.
אני חושבת שנתחיל את הפרק, מה שאנחנו מתחילים כל פרק שלנו, בזה שתספרי לנו קצת על עצמך, וגם על המסלול שעשית לפני שהגעת לסרג'יקל סייאנס.
אז בשמחה, היה לי מסלול לא רגיל יחסית לניהול מוצר. התחלתי תואר ראשון במדעי המדינה, יחסים בינלאומיים. מגיל 16 הייתי בטוחה שאני אהיה שגרירה משרד החוץ, וזה חלום שהיה די ברור בסוף השנה הראשונה שהוא לא יקרה. באמת העבודה הראשונה שלי אחרי התואר הייתה במחלקת דיגיטל בעולם השיווק, ובמקביל התחלתי תואר שני בבריאות הציבור. הבנתי שהעולם הזה של בריאות מאוד מאוד מעניין אותי וחשוב לי. אני חושבת שעיקרון אחד שכן נשאר אצלי היה שאני אעבוד בעבודה שמאוד משמעותית ותורמת לעולם שבו אני חיה. ובאמת בתפקיד הקודם אחר כך עבדתי בטבע, חברת התרופות, במחלקת הדיגיטל. פיתחנו פלטפורמות דיגיטליות לתקשורת עם רופאים ומטופלים, שבעצם עסקו בעולמות התוכן שבהם לטבע יש תרופות מרשם. אז אחד היה באמת התחומים הגדולים, זה היה מיגרנה ו-ADHD, שהרופאים בהם זה נוירולוגים, פסיכיאטרים, רופא משפחה. ובשלב הראשון זה קודם כל היה לייצר ערוצי תקשורת דיגיטליים. אני חושב שהקורונה הייתה באמת זרז מאוד משמעותי לשינוי הזה. אני חושב בהרבה חברות באופן כללי בעולם. ובאמת בהמשך עסקנו יותר באמת בפיתוח מוצרים דיגיטליים שיתנו ערך לרופאים. המטרה באמת הייתה למקם את טבע כאיזושהי מובילה בעולם של מיגרנה ו-ADHD, ובאמת אחד הפרויקטים שאני הכי גאה בהם היה להקים אתר לרופאים בישראל, כל הרופאים, שבעצם נותן להם ידע רלוונטי לפרקטיקה שלהם, ליום-יום, וכלים לבחון טוב יותר של המחלות האלה בעצם. והיום אני באמת מנהלת מוצר בסרג'יקל סייאנס, זאת חברה שעובדת מעל 20 שנים, בפיתוח סימולציות להכשרה רפואית של רופאים ברחבי העולם. יש לנו היום מעל 20 מוצרים, שכל אחד מהם הוא באמת מטפל בעולמות אחרים. אני עובד במחלקה שהיא בעצם מפתחת סימולציות בפרוצדורות אנדו-וסקולריות, שבקצרה זה פרוצדורות לא פולשניות בכלי הדם שלנו. בעצם אנחנו מדברים על הרבה מקומות באנטומיה בגוף האדם, פרוצדורות במוח, בלב, ברגליים, בידיים. וזהו, ואני שם בשנה וחצי האחרונות.
איך נראית בעצם סימולציה כזאת?
אז חלק מאוד חשוב בסימולציה זה בעצם עבודת הידיים של רופא. אז בעצם המוצר שלנו משלב תוכנה וחומרה. בתוכנה אתה רואה בעצם את האנטומיה, את הכלים שאתה יכול להשתמש בהם. אז אם אני אקח למשל פרוצדורה של החלפה של מסתם בלב השמאלי, אז בעצם יש לנו תוכנה שאני רואה בה את האנטומיה, אני רואה את הלב, בכל מיני וריאציות, ויש לי חומרה שמחוברת לתוכנה הזאת, שהן בעצם מדברות אחת עם השנייה בצורה מושלמת.
זאת אומרת, נותן לי איזשהו פידבק, ממש תחושתי.
ממש. אני משתמשת בקטטרים וויירים, יש לי ממש עבודת ידיים, כמו של רופאים. אם אני מסובבת, אז זה מסתובב גם בתוכנה. אני רואה את זה מסתובב. יש פיזיקה גם מאוד מעניינת באנטומיה, זאת אומרת, איך כלים מתנהגים בתוך לב. האם הם זזים? האם בירכיים הכלים זזים? אז באמת הכל באיזושהי הרמוניה, המוצר הסופי בסוף אמורה להיות איזושהי הרמוניה בהתנהגות הזאת שבין התוכנה לבין החומרה.
בשלב הזה את בטח כבר יודעת לעשות פרוצדורות מורכבות.
בטח. מפה ישר פרופסורה.
אז אולי תספרי באמת קצת יותר על התפקיד, כי זה בתור מנהלת מוצר, איך נראה היום-יום שלך, איך נראה, מה מאפיין את התפקיד של ניהול מוצר במוצר שכזה?
כן. אז אני חושבת שמצד אחד זה ניהול מוצר יחסית קלאסי, של אפיון וחקר שוק, ולהבין לעומק כל פרוצדורה, על כל פרטיה. אני חושבת שבאמת אחד הדברים שמיוחדים אצלנו זה שיש לי לקוחות. יש לי אז שני סוגים של לקוחות. יש לי לקוחות שהן חברות medical device, לרוב בתחום שלי לפחות, שהם פיתחו איזושהי טכנולוגיה חדשה. למשל, נחזור לדוגמה של המסתם לב. הם פיתחו מסתם לב חדש, שהם משתילים אותו בלב השמאלי, והם רוצות להכשיר רופאים עם הטכנולוגיה החדשה הזאת. אז אנחנו בעצם מייצרים להם סימולציה עם הטכנולוגיה החדשה הזאת שלהם. וסוג אחר של לקוחות זה למשל בתי חולים שרוצים להקים מרכז סימולציה, או מרכזי סימולציה שרוצים להכשיר רופאים על כל מיני פרוצדורות. אז באמת מצד אחד זה ניהול מוצר קלאסי של אפיון וחקר שוק, וניהול לקוחות גם. ומצד שני, העבודה היא פרויקטלית. אז חלק מהתפקיד זה גם באמת ניהול הפרויקט, לחבר את כל הנקודות שהן בפרויקט הזה, אם זה צוות תוכנה וצוות חומרה ו-QA, ועוד באמת הרבה סוגים של מקצועות שאנחנו עובדים איתם באמת כדי לייצר את המוצר שלנו. אז יום-יום רגיל שלי, אין לי יום-יום רגיל, זה מאוד משתנה. בשבוע שעבר למשל הייתי בכנס בלונדון, שבאמת עסק רק בפרוצדורות שהן בלב. היה לי שם לקוחות, אנחנו הצגנו בעצם גרסאות של סימולציות שפיתחנו איתם, ועד אותו הכנס בעצם עבדנו בספרינט כדי לייצר להם את הגרסאות האלה, ושלב אחר של הפרויקט אני אהיה מאוד עסוקה באפיון. עכשיו יש לי פרויקט חדש, אז הדבר הראשון שאני אעשה זה חקירה מאוד 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 מעמיקה של הפרוצדורה, על כל פרטיה, כי אני חושבת שבאמת אחד האתגרים הגדולים זה שאני מייצרת מוצר שהמטרה שלו היא לאמן רופאים בפרוצדורה שהם מכירים, שאני מעולם לא ביצעתי, אני לעולם לא אבצע גם, אני לא רופאה. הם הקדישו את רוב חייהם, טוב, אולי לא רוב חייהם, הקדישו הרבה שנים מהחיים שלהם.
שנים
טובות מהחיים שלהם. והם לקוחות קשוחים, כאילו המערכות קשוחים. יש סטנדרט מאוד מאוד גבוה. ולכן לשיחת אפיון ראשונה, אני צריכה לבוא מאוד מאוד מוכנה, שאני כבר יודעת על מה מדובר. ברמה טובה יחסית.
טוב, אז תסבירי, איך באמת מתגברים על הפער הזה, של לבוא ולאפיין עכשיו מוצר, שאת הפעם לא באמת חווית אותו, יש פה המון, כאילו המון חוויה גם חושית כזה, של, נכון. של מה הרופא אמור להרגיש, לא יודעת, אני מתארת לעצמי חיכוך, והתנגדות של נכון. כל מיני... עצמים אנטומיים שהם, שנמצאים והמכשירים שאיתם עובדים, כאילו, אז איך את מצליחה לשים את עצמך ממש בנעליים של הרופא ולהבין מה הוא באמת צריך?
זה באמת אתגר. ואני חושב שזה אתגר שנהיה יותר קל יחסית עם הזמן. כי יש פה באמת עולם חדש של מושגים. כל העולם האנדו-וסקולרי זה עולם תוכן מאוד מאוד גדול שיש לו את השפה שלו, ש... קודם כל, בתור מנהלת מוצר, אני צריכה ללמוד את השפה הזאת. אז אני חושבת שבאמת, קודם כל, נדרשת פה למידה מהירה ומעמיקה, וזה לא בהכרח סותר, שבאמת של הפרוצדורה. אז ספרות של מחקרים רפואיים, וובינארים של רופאים, לפעמים מהלקוחות שולחים לנו כל מיני רפרנסים של פלורו, של רואים ממש את הפרוצדורה. בסוף גם הרופאים לא ממש רואים, זאת אומרת, הם רואים תחת אקס-ריי, והם מצלמים תמונות כדי להימנע מקרינה, אז גם הרופאים הם קצת לפעמים עיוורים, לפעמים יודעים באמצעות הפידבק שהם מקבלים בידיים, הם יודעים לפעמים איפה הם נמצאים. ואני חושבת שחלק בלתי נפרד מפרויקט הוא פידבק של לקוחות. ובעצם בכל שלב, אנחנו לרוב מחלקים פרויקטים באמת לכמה מיילסטונים, שיש לנו הגדרות מאוד מאוד ברורות של מה התחולה שתהיה בכל מיילסטון, ולרוב אנחנו נקבל באמת פידבק מלקוחות ורופאים, שאומרים לנו, אוקיי, זה מרגיש טוב, זה קל מדי, ואת כל פעם גם מופתעת. היה לי, האמת שזה קרה לי די בהתחלה, אבל זה ממשיך לקרות לי, שפיתחנו נגיד איזושהי התנהגות, של פרוצדורה שאנחנו מנווטים לריאות. ולי זה הרגיש נורא קשה. כאילו, ממש משחקת עם הקטטרים, ואת מלא זמן. ובאתי להציג את הלקוחות קצת בלחץ, כאילו של כזה, וואי, זה קשה, זה נורא קשה. וכמה רופאים באמת התנסו בזה. ואמרו, זה בול. זה בול, ככה זה אמור להיות קשה. זאת אומרת, זה מבחינתם, זה כאילו, זה קלאסי, זה לא בג, זה הפיצ'ר. כאילו, ככה זה אמור להתנהג. וזה קורה לי כל הזמן מאז, וממשיך לקרות לי, ויש המון דברים שמפתיעים אותי בתפקיד הזה, ונשאר מאתגר.
האמת שאני יכולה לשתף גם באחד התפקידים הקודמים שלי, הייתי גם מנהלת מוצר בחברה שעוזרת באבחון מוקדם של סרטן ריאה, והמוצר גם היה מורכב מתוכנה ומקטטר שממש נכנס ואיתו מנווטים בריאות, ושוב, כאילו, ממש אני יכולה להזדהות עם מה שאת מתארת כאן, ואני חושבת שמה שלי מאוד מאוד עזר זה באמת להיות מאוד קרובה לשטח, להיות הרבה בפרוצדורות, בבתי חולים, ואז, כמו שאת אומרת, הפידבק הזה, כל פעם, כל עוד משהו קטן, עוד מילה קטנה שהרופא זרק, ואת לאט לאט מצליחה להבין איך לדייק את זה יותר ויותר, אז... אבל פה נראה לי נכנס עוד עניין, שבאמת הקושי הזה שלאו דווקא תמיד יש את הפרוצדורות האלה זמינות, למשל כאן בארץ, הרבה פעמים זה, אני מניחה עבודה מול בתי חולים שהם בארצות הברית או באירופה או במקומות אחרים שלאו דווקא אפשר כל שני וחמישי לקפוץ פה לאיזה בית חולים ולראות אותן, אז מה, איך את מתמודדת למשל עם האתגר הזה?
אז אני חושבת שבאמת ההגעה שלנו לכנסים בגלל זה היא נורא חשובה. באמת בכנס האחרון שהייתי בו, זה היה קרדיולוגים, ויצא לי לדבר עם כמה על הפרוצדורה, וממש לשאול אותם, איך זה מרגיש? איך הפידבק שם מרגיש? חלש מדי? קל? זה אמור להרגיש יותר התנגדות? פותחים את המסתם? זה נראה ריאלי? האמת שגם יצא לי לדבר עם המהנדס של אחת החברות, שפיתחו את המסתם הזה, אז אמרתי לו, וקצת פחדתי לשאול אותו, איך זה נראה תחת הפלורו, והוא אמר לי על זה, הטיפ של זה היה כהה מדי. אני כזה, זהו? זה מה שיש לך להגיד? כזה, כן. כזה, אוקיי. אז אנחנו טוב. אז באמת ההגעה שלנו לכנסים היא סופר חשובה. אנחנו לא בהכרח, באמת בגלל שזה עולם יחסית מאוד רחב, פרוצדורות אנדו-וסקולריות. אין לנו בהכרח התמחות בעולם מסוים, אבל כן עם הזמן יש התמחויות טבעיות כאלה, של יכול להיות שיצא לי שני פרויקטים בפרוצדורה דומה, אז אני כבר מכירה את העולם תוכן הזה, ואני מכירה גם מה לחפש.
מעולה.
מה לחפש. זה ממש חשוב.
מעולה.
וזה באמת הזמן עושה את שלו, בהיבט הזה.
את יכולה אולי לתת דוגמאות לעוד סימולטורים שיש אצלכם בחברה?
אז באמת אחד הסימולטורים היחסית חדשים אצלנו בעולם של טראומה, שבעצם בא לדמות שטח קרב, שבו יש מטפלים חופשיים, רופאים, שמטפלים בפצוע אפילו באזור מלחמה, ועושים את הפרוצדורה הזאת גם עם שקפי VR, כדי לדמות אזור מלחמה, וזה מאוד 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 מלחיץ. אתה פשוט... צועקים, וואו. אתה שומע כזה צעקות ובומים, ובאמת כדי לנסות להעביר את התחושה הזאת של מה זה לטפל בפצוע בזמן שאתה במלחמה, או באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד טראומטית. יש לנו את בעצם המוצר של רובוטיקה, של רובוטים בעצם שעושים את הניתוחים, ועוד הרבה.
אז האמת שבשיחת הכנה סיפרת לנו שאפילו הראו את המוצר שלכם באנטומיה של גריי. נכון. את רוצה לספר מה זו הדוגמה שראו שם? אנחנו גם נוסיף את הדוגמה הזאת, אולי נשים לינק בתיאור של הפרק למי שממש רוצה לראות גם איך זה נראה.
זה ממש סצנה מעניינת, לדעתי. אז בפרק 15 בעונה השמינית מגיע מטופל שיש לו גידול באחד העורקים, בעורק הראשי שמוביל למוח. ובעצם הדילמה שהרופאים עומדים בפניה זה האם לנסות להסיר את הגידול הזה, למרות שעומד לרשותם עד 90 שניות. חלק המטופל, אחרת המטופל ליל כבשבץ. ואז בעצם הדרך שבה הם מתמודדים, זה בעצם פותחים את הסימולציה שלנו, ומתאמנים על הפרוצדורה הספציפית הזאת, עד שהם מגיעים לזמן של פחות מ-90 שניות. והם עושים את זה המון 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 פעמים, עד שהם מגיעים ל-80 ומשהו שניות.
מאמן.
ואז הם באמת בסוף עושים את הפרוצדורה האמיתית במטופל ב-85 שניות. ואני חושבת שזה מסכם די יפה את המטרה שלנו בסוף, שרופאים לפני שהם מגיעים לטפל במטופל, או באופן כללי ניגשים לאיזושהי פרוצדורה, יוכלו להתאמן עליה ולהגיע לה הרבה יותר עם ביטחון.
זה משהו שכבר נהיה חלק אינטגרלי מהתמחות כיום?
מה זאת אומרת?
סימולטור? כשאתה בקורס טייס, אתה מתרגל סימולטור בהתמחות, כשאתה בהתמחות בבית חולים, אתה גם כמה...
אני חושבת שלא באופן רשמי, זה תלוי. יש בתי חולים רבים ברחבי העולם שיש להם את הסימולטורים שלנו.
השאלה אם זה הולך למקום הזה.
אני לא יודעת להגיד. אני חושבת שלזה אנחנו שואפים. בסוף יש לנו את הלקוחות שהם באמת חברות מדיקל דווייס, ובאמת הרגל השנייה זה בתי חולים ואגודות, שאנחנו עובדים כדי להכניס את הסימולטורים שלנו לתוכנית לימוד. וזה כבר קיים בחלק מהמקומות, ולשם אנחנו באמת שואפים.
טוב, גם יש פה יתרון שאפשר לדמות כל מיני מקרי קצה שלא בטוח המתמחה ייתקל בהם לפחות בתקופה הראשונה.
לגמרי. יש, אנחנו מדמים גם כמה סוגים של אנטומיות. למשל, אם ניקח פרוצדורה מסוימת, אפילו החלפה של, לא החלפה, נגיד, יש לי יצירות בירך שנוצרה מפלאק שהצטבר שם, ואני רוצה לפתוח את זה עם סטנט, אז אני יכולה לייצר כמה קייסים שהם כולם תחת אותה פרוצדורה, אבל אני אצר בכל קייס אנטומיה קצת שונה, אנטומיה שבה אולי הניווט תהיה קשה יותר, אולי היצירות תהיה גדולה יותר או יותר קטנה, ואז הרופא צריך לעשות את המדידות, ואז להתנסות במדידה של הגודל של היצירות והרוחב שלה, ואיך מתאימים, יש הרבה באמת, זה נושא מאוד גדול גם הנושא של המדידה, איך מודדים סטנט או מסטם בלב שהוא מתאים בעצם למטופל ולגודל הספציפי שלו. זה מה שהפרוצדורה שהסימולציה שלנו גם מאפשרת לעשות היום. וסיבוכים. למשל, אם אני דוקרת, אני נכנסת עם 100 כלים, דוקרת את הלב. מה קורה? איך הרופא מתמודד עם הסיטואציה הזאת? אז אנחנו באמת מנסים לדמות כמה שיותר תרחישים, בין אם זה אנטומיות שונות, בין אם זה סיבוכים, בין אם זה להשתמש אולי בכלים קצת שונים. אנחנו יודעים גם שלכל רופא יש את הגישה שלו. אז אפרופו כנסים, אז באמת לפני כמה חודשים הייתי בכנס, שהקמנו שם simulation zone כזה, שרופאים ממש נרשמו ויכלו לבוא ולהתנסות hands-on עם הסימולציה שלנו בפרוצדורה מסוימת. והאמת שזה היה די מדהים לראות איך כל רופא, פשוט יש לו גישה אחרת לחלוטין. בין אם זה בכלים. יש בעצם הכלים שבהם אנחנו משתמשים, יש להם מאפיינים שונים. קשיחות, צורה, והרבה פעמים לאזורים מסוימים יש כלים ספציפיים שאנחנו נשתמש בהם, בגלל אולי הצורה שלהם או הצורה שבה הם מתגמשים. ועדיין את רואה שיש רופאים שמשתמשים בכלים שונים. ואומרים, רגע, ויש לכם את הכלי הזה? ואיפה הוא? תביא לי את הכלי הזה. אני רגיל רק לכלי הזה להשתמש. אז זה מעניין, אבל אנחנו באמת מנסים שהסימולציות יהיו יחסית גמישות במובן הזה, שהם כן ייתנו את הכלים שמשתמשים בהם לרוב לסימולציה, שרופא שהוא מגיע לסימולציה יעבוד עם הכלים שהוא באמת מכיר.
אז האמת, זה גם, זה שוב מעלה באמת שאלות של כשמפתחים מוצר כזה, כמה מנסים לעשות אותו כמה שיותר גנרי, לעומת כמה באמת עכשיו נכנסים לכל המקרי קצה של האנטומיות המוזרות, או הכלים שכלי מדף שאולי הם לא הכי נפוצים. אז איך זה נעשה? זה כאילו בשיח יחד עם הלקוח? זה שיקולים שאתם פנימית לוקחים, כי אתם אומרים, אוקיי, פיתחנו את זה עכשיו עבור לקוח ספציפי, אבל יש פה הזדמנות אולי להרחיב את זה לקהל נוסף? אני אשמח שתשתפי קצת כזה את התהליך מחשבה שעובר שם.
כן. אז באמת אם אני מדברת על, על לקוחות שלי ממדיקל דווייס, אז הסימולציה שאנחנו מפתחים עבורם היא custom made רק בשבילם. כשבעצם אני באה להשתיל את ה... מעבר לאלמנטים של הם רוצים נגיד שינויים באנטומיה או להוסיף כלים מסוימים, בסוף יש את הטכנולוגיה שלהם שמושתלת, למשל, בתוך הלב. זה מסתם שיש לו מרקרים ספציפיים של החברה הזאת, זה שייך להם. אז זה ממש custom made שלהם. לבתי חולים אנחנו כן באמת מפתחים סימולציות שהן גנריות, שהן מסתם שהוא יחסית גנרי, ללא מרקרים ייחודיים אולי של חברה ספציפית, ואולי גם חלק מהשמות של הכלים אנחנו נהפוך אותם לגנרים יותר. אז כן, זה גם וגם. אבל הלקוחות מהתעשייה זה ממש custom made להם.
כן, לא יודעת, אותי זה ממש מעודד שהעולם הולך לכיוון כזה, שגם אם זה רופא שהוא יחסית בתחילת הדרך, המטופל הראשון שהוא יפגוש, זה לא הפעם הראשונה שהוא עושה את הפרוצדורה הזאת.
כבר יש להם קצת ניסיון.
כולנו במובן מסוים רוצים להאמין שהרופא שמטפל בנו, או עושה לנו איזושהי פרוצדורה, עשה את זה בעבר, או לפחות התאמן, או...
כי זו מחשבה קצת מלחיצה שלכל רופא יש את המטופל הראשון שלה.
זו מחשבה מאוד מפחידה. זו מחשבה ממש מפחידה. כן, ממש.
ממש, ככל שיהיו יותר ויותר סימולטורים כאלה, ליותר ויותר מקרים, זה מוריד קצת את הסטרס.
לגמרי.
לכמה פרוצדורות יש כיום סימולטורים?
עד היום פיתחנו מעל 100 פרויקטים, אבל יש הרבה כפילויות בתוך המאה האלה, אז המון. אני עובדת בשנה על מספר פרויקטים במקביל. כל פרויקט יכול לארוך בין שבועות לשנה וחצי, שנתיים, תלוי במורכבות. יש פרויקטים שהם מאוד מאוד מורכבים טכנולוגית. בסוף אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול לדמות את גוף האדם והתנהגות של כלים בתוך גוף האדם. ופיזיקה, ותנועה בתוך מרחב.
כי באמת יש פה גם עניין של איך באים והופכים עכשיו איזשהו כלי מכני למשהו שממש יכול לדמות את מה שקורה בגוף. אני מדברת גם מבחינת התחושה, גם מבחינת איך זה נראה תחת פלורו. ציינו את המילה הזאת כמה פעמים, זה סוג של רנטגן שהרופאים משתמשים בו, אז איך זה נראה תחת רנטגן. כלומר, אם את יכולה לשתף כזה את כל הפרמטרים שבאמת צריך לקחת בחשבון כשעכשיו באים ומייצרים סימולטור כזה.
כן. אני חושב שקודם כל המתכנתים שלנו זה מרתק, אני חושב, אני מאמינה, כי זה באמת עולם מאוד מאתגר. אני רואה שכשאני באה עם איזושהי משימה, אז עכשיו לפצח משהו גדול, וזה פיצוח.
ממש.
ואני אומרת להם, יש להם עבודה... במובן מסוים קצת שונה משלי, יש להם כל מיני חידות שהם צריכים לפצח אותן. אז באמת דיברנו על זה קצת קודם, שקודם כל יש פה באמת עבודת הכנה מאוד משמעותית מהצד שלי, של להבין מהם השלבים בכל פרוצדורה כזאת, איך אני מתחילה, איך אני מסיימת, איך זה נראה כשאני מסיימת, מה אני אמורה לראות. ויש לך, אני חושבת שזה כמו חתיכות כזה של פאזל, שאת מנסה לחבר אותן לאיזושהי תמונה קוהרנטית, וזה אף פעם לא תמונה של 100%, שאני חושבת שזה גם קצת אתגר בפני עצמו, כזה להתחיל פרויקט שאני לא 100% עד הסוף יודעת בדיוק איך הדבר הזה הולך להיראות, והרבה חתיכות מהפאזל הם ישלמו במהלך התהליך, וזה חלק מהתהליך, זאת אומרת גם אולי קצת לקבל את זה. ואני חושבת שבאמת יש פה הרבה אתגר בלהבין איך כלים מתנהגים בתוך מרחבים בגוף, איך הם נעים, והרבה פעמים אין לנו רפרנסים לזה. הרבה פעמים אנחנו מייצרים משהו ראשוני ושולחים אותו לעולם. אני חושבת אולי כמו הרבה חברות מוצר.
לגמרי.
שצריכות את הפידבק הזה כדי רגע להבין האם אנחנו בכיוון, האם אנחנו רואים ומרגישים את מה שאנחנו אמורים להרגיש. זה איזשהו פאזל מאוד מאוד גדול, עם המון המון חלקים שאנחנו, ככל שהזמן עובר בפרויקט, אנחנו משלימים עוד ועוד ועוד חלקים בו. בסבלנות. שזה גם, אני חושבת, חלק מזה. כי...
כמה זמן באמת לוקח בדרך כלל פרויקט כזה?
אז זה באמת נורא משתנה. אני חושב שגם עקומת הלמידה שלי אחרי שנה וחצי גם משתנה. יש פה באמת עולם מושגים שהוא חדש, ועולם תוכן שהוא חדש, ואני לא למדתי רפואה, אז יש פה באמת למידה ראשונית משמעותית, שהיא הולכת, אני חושבת שהיא הולכת ונעשית קלה יותר גם, ולהבין גם מושגים שקשורים לפיזיקה, ולהתנהגות של כלים, וקשיחות של כלים, וגמישות של כלים, שזה מעניין. וכל פרויקט יש לו טיימליין מאוד מאוד שונה, באמת בהתאם לתחולה שאנחנו מספקים על הכוח. זה יכול להיות כמה שבועות, וזה יכול להיות שנה-שנתיים ברמה הזאת, תלוי. יש לנו פרוצדורות שיש בהן 8 קייסים. כל קייס זה קייס, יש שם המון המון פיצ'רים, המון אלמנטים. הבדיקות של מוצר כזה לוקחות לא מעט זמן, כי אנחנו כל הזמן צריכים לבדוק שהפונקציונליות שלנו עובדת, שלא נשבר משהו בדרך. אז יש פרויקטים שהם באמת מורכבים יותר טכנולוגית ואורחים יותר זמן.
אז את יכולה לספר קצת גם אולי רגע איך נראית החברה, כלומר זה סטארט-אפ ישראלי, אולי קצת על הסטטוס שלכם, כמה אנשים אתם, איזה מחלקות יש לכם.
כן. אז החברה היא באמת Surgical Science. לפני זה הייתה חברה ישראלית שנקראת Symbionics. היא נרכשה לפני כ-4 שנים בידי Surgical Science, שהיא חברה שוודית. ויש לנו היום כמה מוקדים בעולם, ה-R&D ברובו בישראל. יש לנו גם משרדים בשוודיה ובארצות הברית, ומרכזי תמיכה בעוד כמה מקומות בעולם. מבחינת מחלקות, אז יש את המחלקות של, יש את המוצרים, שלכל מוצר יש את המנהל המוצר שלו, יש את המתכנתים שלו, את ה-QA.
כל מנהל מוצר מומחה בתחום מסוים?
במוצר. אז אני בעצם במחלקת, מחלקה שנקראת אנג'יו, שבעצם אנחנו מתמחים רק בפרוצדורות שהן אנדו-וסקולריות, ומבחינת חומרה יש לנו כמה סוגים של חומרה. התוכנה היא אותה תוכנה, אתה תראה אותה תוכנה על כמה סוגים של חומרות, וזה באמת בהתאם לצרכים של הלקוח. יש לנו חומרה למשל שהיא ממש מניקן גדולה, שיש לה כמה נקודות גישה. נקודות גישה בעצם זה מאיפה מתחילים את הפרוצדורה. אז יש כמה נקודות גישה משמעותיות, יש את המפסעה, יש את הידיים, יש את הרגליים. אז הבובה הזאת באמת, באמת מדמה פיזית כניסה מאזור מסוים בגוף, וגם היא יכולה לדמות עבודת צוות, שכמה אנשים עובדים ומחזיקים כלים. וזה למשל חומרה שהיא מאוד מתאימה לבתי חולים, אבל לא רק שרוצים אולי לדמות עבודת צוות ומשהו שהוא קצת יותר ריאלי. ויש לנו חומרות, כמה סוגים של חומרות שהן יותר נעדות. אבל התוכנה היא אותה תוכנה, היא רצה על כולם באותה מידה. שאני חושב שזה גם מוסיף מורכבות לפרויקט, כי אם יש לנו פרויקט שהוא כולל כמה סוגי חומרה, אנחנו צריכים לבדוק את אותה תוכנה על כמה סוגים של חומרה, ויש שוני ביניהם. זאת אומרת, יכול להיות שארבע מתוך חמש סוגי חומרות זה עובד טוב, אבל בחמישית יש שם התאמות ספציפיות שאנחנו צריכים לעשות. אז כל דבר כזה באמת יכול להוסיף עוד מורכבות לפרויקט ויכול לערוך באמת יותר זמן.
איך באמת עכשיו באים לרופאים שלאו דווקא מורגלים לעבוד בצורה כזאת ועושים ממש חינוך שוק של לבוא ולעבוד עם טכנולוגיה לפני שעובדים עם מטופלים? זה כאילו איזשהו מיינדשיפט כזה שצריך לעשות.
כן. אני חושבת שזה ילך וישתנה עם הדורות. זאת אומרת, הנגישות לטכנולוגיה היא תהיה יותר גבוהה. ואני חושבת שבאופן כללי, יש את האנשים שהם מקבלים שינוי, ויש אנשים שהם פחות מקבלים שינוי. אני חושבת שספציפי אצל רופאים, יש להם כן איזשהו, אני מאמינה, זה כאילו השערה שלי, שיש להם כן איזשהו תמריץ פנימי להיות טובים במה שהם עושים. ואני חושבת שיש איזושהי הבנה שהכלי הזה יכול לעזור לי קצר תהליכים, במובן מסוים, וללמוד פרוצדורה שהיא מורכבת מהמון המון שלבים. והיא כלי עזר. אני מאמינה שכמובן שתמיד יש כאלה שמתנגדים, אבל זה כנראה בכל דבר צריך להיות איזשהו מנוע פנימי כזה, לרצות לגעת במשהו שאולי קצת מפחיד אותי. בגלל זה תמיד שאני רואה, נגיד, בני 80, שהם כזה, יש להם אייפון והם בטיק טוק, זה דבר מדהים, כי זה, אני חושבת שזה מעיד על משהו עמוק יותר, שכזה בן אדם שהוא מעניין אותו השינוי הזה, הוא מפחד ממנו, אבל הוא עדיין מקבל אותו. וזה מעניין. אני חושבת שכל נושא, סליחה, כל נושא ההדרכה וההטמעה הוא נושא מאוד מאוד גדול, וזה משהו שאנחנו כחברה מאוד שמים עליו דגש ביום שאחרי פרויקט. ללוות החברות האלה, להמשיך לתמוך בהם, לספק להם גם שירותי הטמעה, ולתמוך בהם טכנית בכנסים מול רופאים, להיות איתם שם ולעזור להם, בעצם לעשות שימוש בסימולציה הזאת, בכל מיני צמתים שבהם חברות פוגשות את הרופאים, ולעזור להם באמת להטמיע עד הסוף, כי בסוף זה מוצר טכנולוגי גם שהוא לא כל כך טריוויאלי. יש פה תוכנה וחומרה שמדברות אחת עם השנייה, גם מחברים לזה מכשירים מסוימים. זאת אומרת, יש פה אתגר טכנולוגי שהוא לא פשוט, ואנחנו באמת כחברה מאוד שמים לזה דגש, ביום שאחרי.
ואז אולי באמת נכנס העניין של כאילו להתאים את זה בסוף לכמה סוגים של קהלים של רופאים, של כאלה שהם יותר ותיקים, כאלה שעכשיו נכנסים בתור רופאים צעירים.
כן. אני חושבת שיש פה באמת מבחינה חברת משתמש, אתגר מאוד גדול. כי יש פה לפעמים דברים שהם לא, לא מספיק אינטואטיביים, אולי כמו שאנחנו רגילים אליהם בטיק טוק. ומצד שני גם ככל שהדורות של הרופאים התחלפו, ודור הטיקטור יהפוך להיות רופאים, אז הם יצפו לרמה אולי גבוהה יותר של חוויית משתמש, למשהו יותר מהיר וברור, ומצד שני זה גם קצת עומד בסתירה לעולם הרפואה, ולבצע פרוצדורה שהיא מורכבת וקשה, וצריך ממש לחפור בה. ואולי זה רק נראה לנו היום כאיזושהי סתירה, ויכול להיות שאולי עוד כמה שנים אנחנו בכלל נבין שאין פה סתירה, ואפשר לעשות סימולציות ובאופן כללי טכנולוגיה בצורה שהיא יותר מודולרית ויותר מותאמת. ואני חושב, היום אנחנו כבר עושים דברים כאלה. למשל, אם ניקח איזושהי פרוצדורה לדוגמה, יש לה המון שלבים. החל מהשלב של להסתכל על האנטומיה, להסתכל על ה-vital signs של מטופל, אולי להזריק לו תרופות מסוימות לפני הפרוצדורה, לבחור כלים, להתחיל להיכנס עם הכלים, למדוד, אנחנו לפעמים מודדים כל מיני דברים, כלים, לחצים בגוף. אבל יכול להיות שיש רופאה שהיא באה ואומרת, זה לא מעניין אותי החלק הזה, אני רוצה ספציפית להשתיל את המסתם הזה בלב. תנו לי להשתיל מסתם. ואנחנו מאפשרים את זה. אנחנו באמת מאפשרים את הסימולציות היום שהן יהיו מודולריות, ככה שאתה יכולה לקפוץ בשלבים. אתה יכולה בתחילת הפרוצדורה להגיד, אני רוצה לקפוץ ישר לשלב שבו אני משתילה את המסתם הזה. ואני מאמינה, לא בצורה אינטואטיבית, שהדבר הזה עוד ילך ויעמיק, כי הקהל הולך ומשתנה, כמו, אני חושבת, כל חברה אחרת שעושה תמיד את ההתאמות האלה לקהל שהולך ומשתנה. אז אני מאמינה שזה גם יהיה המקרה, זה פשוט יהיה מעניין לראות איך. כי כאילו יש פה איזושהי סתירה, אבל אולי לא באמת.
את יודעת אולי לספר קצת על על האפקטיביות של סימולציות?
כן.
מה זה?
אז אנחנו באמת כחברה משתתפים בהרבה מחקרים, באמת כדי לבדוק את האפקטיביות של פרוצדורות שרופאים התאמנו על סימולציות רפואיות שאנחנו פיתחנו, ועד היום נערכו מעל 400 מחקרי ולידציה, וב-2018 פורסם מחקר ממש ספציפית על התחום שלנו, שהראה שרופאים שהתאמנו על פרוצדורות רפואיות בסימולציה, הפחיתו בכ-60% את הטעות, אחוזי הטעות.
מדהים.
שזה נתון מטורף. אני מאמינה שזה גם מאוד מאוד תורם לתחושת הביטחון של רופא, של רופאים כשהם מגיעים לפרוצדורה, וזה לא פעם ראשונה שהם ניגשים. זה אף פעם לא יהיה אותו דבר, זה לא בתחושה, אבל לפחות אתה בא עם איזושהי הכנה מקדימה, ואני מאמינה שזה גם כשלעצמו, תחושת הביטחון היא גם חשובה. לא פחות מהפחתת אחוזי טעות.
מדהים.
וככה לסיום, איך את מדמיינת, איך את רואה את התחום הזה של פרוצדורות אנדוווסקולריות או סימולציות של פרוצדורות אנדוווסקולריות ב-15 שנים הקרובות?
כן. אז אני לא נביאה. אני חושבת שזה באמת יכול להתפתח להמון כיוונים שהם גם לא צפויים. אני חושבת שכל נושא AI זה מעניין לאן זה ילך. נגיד דבר אחד שאני יכולה לחשוב עליו זה, אני חושבת שכבר היום מטמיעים שיטות כאלה, שלוקחים דאטה של מטופלים ומנסים לעשות איזשהו חיזוי, אז יכול להיות שאולי ינסו לעשות את זה ברמת הפרט של מטופל, שלוקחים את כל הנתונים שלו, מחלות רקע, ומנסים להעריך האם המטופל הזה מועמד נכון לפרוצדורה מסוג כזה או מסוג אחר, איזה סיבוכים אולי יכולים לעלות, זאת אומרת, לעשות איזה שהם תהליכי חשיבה מועצים, שהרופא אולי גם לא בהכרח יכול. זה יכול להיות מעניין. אני חושבת שגם כל השימוש בחומרה אולי גם יכול להשתמש. לדמות עבודת ידיים, זה משהו שהוא יהיה חייב להיות חלק מזה, אבל אולי גם יהיה שימוש במשקפי VR, למשל שאנחנו נוכל לדמות עבודת ידיים VR. יש לנו באמת מוצר שכבר עושה את זה, שהוא טראומה, שהוא מדמה באמת סביבת קרב, ויכול להיות שגם לשם עולם הלמידה של הפרוצדורות ילך. כל העולם של מה הרופא רואה בזמן פרוצדורה הוא מוגבל. יש המון גם אלמנטים שצריך לקחת בחשבון, כמו קרינה. אז אני מאמינה שהתחום הזה באופן כללי, מבחינה טכנולוגית ילך וישתפר, וגם אולי באמת מציאות מדומה שתעזור לרופא לראות בתלת ממד בלייב את המטופל. ולנו מגיע, וזה בהחלט יכול להוריד את הטעות, את אחוזי הטעות ואת ההצלחה של הפרוצדורות האלה בזמן אמיתי.
זה באמת אולי נקודה שלא כל מי שמאזין, כאילו באמת מדמיין את זה בראש שלו, שיש המון סוגים של פרוצדורות, שזה לא עכשיו ניתוח, פותחים את הגוף של המטופל ורואים, כאילו זה דברים פולשניים שבאמת מסתמכים בהם רק על רנטגן או על דברים כאלה.
נכון.
והיום הרופאים מאוד מורגלים לראות את הצילומים מהרנטגן או מהמכשירים שיש להם בחדר, אבל פתאום לתת להם אפשרות כאילו להציץ לתוך המטופל, זה באמת
זה יכול להיות מטורף. אני מאמינה שזה ילך לשם. אני לא יודעת להגיד, אבל אני מאמינה שבאמת כל עולם הדימות ילך וישתכלל מאוד. בו זמנית להורדת הסיכונים שבזה, כי היום גם יש סיכונים שגם הרבה הם לא רוצים לקחת.
נכון.
בחשיפה הזאת, אז כן.
טוב, אז ניצן היה מרתק, ונגיד שוב תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו היום.
תודה שהזמנתם אותי.
ותודה על כל העשייה שלכם, והלוואי באמת שנראה ירידה משמעותית בכמות הטעויות ועלייה בהצלחות של הפרוצדורות האלה. אני הולכת הביתה רגועה יותר היום.
לגמרי.
אנחנו על זה, אנחנו על זה.
אז שכן ירבו הסימולציות.
תודה, אמן.
טוב,
תודה לכם.